הבן שלי כל היום באייפון, הבת שלי כל הזמן ביוטיוב, הבן שלי לא עוזב את הפיפה, הוא שורף את הזמן שלו, הוא שורף את החיים שלו, מה יהיה עליו? מה יצא ממנו? מכירים את המשפטים האלה? אז היום אני הולך לדבר איתכם על כל הנושא הזה של שריפת זמן. שריפת זמן של הילדים שלנו, על התחושות הגועל הבחילה והצמרמורת שאנחנו מרגישים למשמע הפצפוץ של להבות האש השורפות את זמנם היקר של ילדינו. כל זאת ועוד, במסך שבינינו אנחנו מתחילים.
המסך שבינינו, פודקאסט להורות משמעותית בעידן דיגיטלי. אנחנו בארגון לוקחים אחריות, מסתכלים לאתגרי המדיה בלבן שבעיניים, ונותנים לכם כלים לשימוש בריא, חיובי ומצמיח ברשת. מתחילים!
שלום הורים יקרים, כאן איתי שאוליאן, מנהל ארגון לוקחים אחריות, מאמן להתפתחות אישית בשיטת NLP, מחבר הספר הסטורי שלי, מייסד ומנהל קבוצות חזקים ברשת, והיום, כמו שאמרנו, אנחנו נדבר על הנושא של שריפת זמן. תגידו, יש מישהו שלא מקבל צמרמורות, בחילות וחרדות מלראות את הילד שלו שורף זמן מול המסך, רואה את הפרח שלו, עם כל הפוטנציאל הגלום בו, וכל היופי שיכול לצאת ממנו, ואנחנו יודעים איזה פוטנציאל ואיזה כישרונות ואיזה יכולות, וכן, אומר לכם פה, מאמן להתפתחות אישית ניצב מולכם, ויודע להרגיש את הכאב הזה הכי גדול בעולם, ואנחנו ניצבים מול הדבר הזה ולא יודעים מה לעשות, כי הילדים שלנו פשוט לא עוזבים את המסך. מה עושים עם כל הנושא הזה של שריפת זמן? תרשו לי להפתיע אתכם עם מסר שאולי לא ציפיתם לו, ובטח לא ממאמן להתפתחות אישית, בטח לא ממאמן להתפתחות אישית לבני נוער, אבל המסר שלי אליכם, הורים יקרים, אתם מוזמנים לצורך העניין לקחת דף, אימת ולרשום את זה, ולחרות את זה על הדף. ילדים שורפים זמן. זהו. תנו למשפט הזה לחלחל ולשחרר אתכם מהמערבולת האינסופית הזו, מהחור השחור הזה, שלא מאפשר לכם להירגע ולשון בלילה, ופשוט תעכלו את זה שילדים ונוער, כחלק מהוויית החיים שלהם, כחלק מהחוויית החיים שלהם, הם פשוט שורפים זמן, שורפים אותו לשם שריפתו. וזה נשמע מזעזע, ואיפה נשמע כדבר? אבל אפשר לקחת אתכם כמה שנים אחורה, תנסו רגע להיזכר בעצמכם, אני מנסה להיזכר רגע בעצמי כבן נוער, כמתבגר, וואלה, את חטאי אני מזכיר היום, לא רצתי ממדה לקו לחיים, ומקו לחיים לעצולה ומעצולה לבית רבקה, ומבית רבקה ליד שרה. כן, עשיתי גם דברים משמעותיים והכל, אבל שרפתי ים של זמן. אני לא חושב שאני יכול להגיד על עצמי היום שאני אסיר נמלט, פושע, פרחח ברנש פושטק. אני דווקא די סבבה, ברוך השם. ובכל זאת, למרות ששרפתי הרבה זמן בהיותי ילד ונער, ואני מסתכל על זה ורגע אומר לעצמי, איתי, בוא תנתח את זה שנייה, ואולי יהיה לך כלי מדהים להגיד להורים, וזה המסר שלי אליכם בפרקון הקצר הזה, שימו את זה כאפשרות הגיונית לחלוטין, שהילדים שלכם גם כחלק מחוויית החיים שלהם, הם גם ישרפו זמן, אוקיי? וכן, לשרוף זמן, אם תשימו לב גם על עצמכם כילדים, מה הייתי עושה? אתם יודעים, היינו יוצאים, הולכים לים, יושבים באיזה גן שעשועים, רואים סרט, בלבלים במוח, עושים כלום, בוהים, כאלה. כן, זה חלק מחיים של כל אחד, וזה לפחות היה חלק מהחיים שלי, אלא אם כן יש פה גם אנשים שחוו משהו אחר, אבל אני חושב שזה משהו שדי מדבר ונשמע הגיוני לכל מי שהיה מכם נער. והמסר שלי לכם זה לשים את זה כאפשרות. עכשיו, ברגע שתשימו את זה כאפשרות, זה ישחרר אתכם. כי גם אם הילד שלכם שורף גם זמן בחיים שלו, זה דבר הגיוני, והוא יתפתח ויתקדם, וייצא מלאך ופרח ונפלא ואדיר ותותח, אין מה לדאוג. אבל כן חשוב, כשאנחנו ניגשים בגישה הזאת, לדעת שגם מה הקווים האדומים. זאת אומרת, זה קטע שהוא מאוד מאוד קריטי. אחרי שאני משחררת כאימא, אחרי שאני משחרר כאבא את התחושות המועקה האינסופיות האלה של איך הילד שלי שורף זמן, ואני אומר לעצמי, זה בסדר, הגיוני שהוא גם ישרוף זמן, אבל מאוד מאוד חשוב שגם בתוך התהליך הזה, שכחלק מההתבגרות שלו וחלק מההתפתחות שלו וחלק מההתנסות שלו את החיים, וההכרה שלו את המרחב, את המרחב החווייתי שלו, הוא גם מכיר את מה זה פשוט לשרוף זמן, להסתלבט מה שנקרא, שהוא לא יעבור קווים אדומים. ולמה? כי לעבור קווים אדומים זה עלול להיות דברים שהם על חזור, אוקיי? ודברים שהם על חזור, אנחנו כהורים לא רוצים שהילד שלנו ישלם את המחיר הזה. אנחנו כן צריכים להיות מוכנים שהילד שלנו ישלם מחיר של שריפת זמן, כי זה חלק מההתפתחות שלו, והוא צריך ללמוד את זה מכוח ההתנסות, הוא צריך ללמוד את זה מכוח ההתבשלות, זאת אומרת, שרפתי כל כך הרבה זמן עד שאמרתי לעצמי, חלס. חלס, אני רוצה לעשות משהו משמעותי. לא כי כל היום נתנו לי על הראש, איתי תקום, איתי תקום, איתי תקום, אלא נבניתי לזה. שרפתי זמן והרגשתי את המצפון קורא לי. שרפתי זמן ושמעתי את הנשמה שלי אומרת לי, איתי, wake up. ונלחמתי איתה ודרסתי אותה ורמסתי אותה והתעוררה שוב, ובסוף אמרתי, איתי, יאללה, קדימה, הסתער. אבל זה דרש את ההתבשלות. מה שכן, זה הקווים האדומים, כי הקווים אדומים הרבה פעמים זה על חזור, ומה זה קווים אדומים? זה מקומות שבהם אנחנו באים ואומרים, אם הילד שלי יגיע לשם, זה יכול לשרוט לו את הנפש, בצורה מאוד מאוד קיצונית, שיהיה מאוד מאוד קשה, או בלתי אפשרי לחזור אחורה, זה יכול להיות אתרים מאוד מאוד פוגעניים, שאני כן צריכה לדאוג שאליהם הוא לא יגיע, אוקיי? זה יכול להיות מעשים מסוימים, שהוא עלול לעשות לעצמו או לאחרים, כל מה שקשור למשל לסקסטין, למי שמכיר את המושג הזה, זאת אומרת, שליחה של תמונות מיניות ברשת, דברים מהסגנון הזה, שזה אנחנו צריכים להגדיר קווים אדומים, אוקיי? הגעה למצב התמכרותי, תלותי במסך, זאת אומרת שזה לא רק שורף זמן, אלא כבר לא יכול לעשות דברים אחרים. כל הצדדים שמבחינתנו, וכל אחד יגדיר לעצמו, תגדירו את זה כזוג, כהורים, מהם הקווים האדומים, שעליהם אנחנו כן מטילים וטו, מה שנקרא, אותם לא עוברים, ועליהם אנחנו נהיה מוכנים להילחם עד הסוף. אוקיי? הקווים האלה, האדומים האלה שאני מציין במסך, אם תשימו לב, בחיים עצמם קיימים, זאת אומרת, אני נותן לילד שלי להיכשל בחיים, כי אני רוצה שהוא ילמד, אבל חשוב לי מאוד שהוא לא יעשה צעדים דרסטיים גם בחיים האמיתיים, שהוא לא יוכל אחר כך לחזור אחורה, למשל, לבצע חס ושלום גניבה. אוקיי? זה יכול להיות משהו שזה קטם לכל החיים, אני לא רוצה שהילד שלי יתנסה בו, או חס ושלום להתנסות בסמים שהם עלולים להיות קשים, שהם מייצרים איזושהי פגיעה מוחית. אוקיי? זאת אומרת, אני יכול לתת לילד שלי להתנסות בחיים בכל מיני דברים, כדי שהוא באמת ילמד מהחיים, עד שזה מגיע לקו אדום, שמבחינתי שם אני מגן עליו בחירוף נפש. זאת אומרת, את זה אני לא רוצה שתלמד על ידי התחככות עם החיים, אלא את זה אני רוצה שאתה תדע שאת זה לא עוברים. אוקיי? וברגע שאנחנו מייצרים תבנית מהסוג הזה, המרחב ההתנסות והלימוד של הילד, של הנער, נערה גדלים, ותאמינו או לא, זה אחד הכלים המדהימים לגרום להם להתפתח, לאפשר להם, להכיר את החיים, לאפשר להם לרצות להיות פעילים, לאפשר להם מתוך הבוץ, מתוך הנמאס לי מעצמי, מתוך אני מריח את הריקבון כבר עולה ממני עובש, לבוא ולהגיד וואלה אני רוצה אחרת. אני יודע שזה מצריך לנשום ואני יודע שזה מסר שלפעמים קשה לעיכול, אבל אמרתי לכם, תבחנו את עצמכם כבני נוער ותראו אם אתם הייתם רצים ממדה לאצולה, ותראו שיש בזה מן האמת. דבר נוסף, אחרי שאני כבר משחרר בנפש שלי את הפחד הזה שמה יקרה לילד ששורף את הזמן, מה יצא ממנו, לא יצא ממנו כלום, אני משחרר את זה ואני נזכר שילד ונער, חלק מהחוויה שלהם זה משחק, חלק מהחוויה שלהם זה שיעמום, חלק מהחוויה שלהם זה שעשוע, מה שנקרא, חלק מהחוויה שלהם זה להסתלבט ולהבין איך החיים עובדים, אני פתאום יכול גם לדחוף אותו כל הזמן לעשות. אני יכול להכיר לו כל הזמן הצעות, אני יכול להציע כל הזמן, להכניס פנימה לתוך החיים שלו, לתוך החדר שלו, לשים על השולחן דברים שיאתגרו אותו. אוקיי? זאת אומרת שהוא עכשיו לצורך העניין נרכב מול המסך 6 שעות, ואני יודע שכבר נמאס לו מעצמו, ופתאום אני מציע לו. אני מציע לו משהו יאתגר אותו, לפעמים דווקא 6 שעות האלה בנו את אותו משחק כדורסל שהוא יצא לשחק עכשיו. דווקא אותם 4 שעות שהוא היה על הפיפה ובא לו להקיט עצמו, זה מה שיהיה הסטארטר, וכן, והוא סיים ב3 בלילה, זה יהיה הסטארטר להעיר אותו איתי לסליחות, לצורך העניין. אנחנו מדברים היום בתקופת הימים הנוראים, לא משנה. זה מה שידחוף אותו, שכשקוראים לו מהסניף לבוא להתנדב ביום שישי בבית חולים, הוא יגיד יאללה. כי הוא גם לא מרגיש שזה בא ממקום של פחד אצלנו ההורים, אלא הוא מרגיש שזה בא ממקום שמאתגר אותו, שקורא לו כיוון, שאומר לו בוא נראה מה אתה שווה, אתה מסוגל, שמאמין בו, כי כמו שדיברתי איתכם גם בפרקים הקודמים, ילדים ונוער לא מבינים טקסט, הם מבינים סאבטקסט, הם מבינים חוויה, והם מרגישים את הווייב. הם מרגישים אם זה בא ממקום של פחד, או שזה בא ממקום של מנהיג. האם האבא שלי הפנה אליי את האתגר, הציע אליי את האתגר כי הוא משקשק, או כי מאוד מאוד חורה לו עד כלות נשמתו, אולי אגב בגלל שהוא נזכר בעצמו, איך הוא היה כנער והוא לא רוצה שזה מה שיקרה לי, הילד מרגיש את זה, אוקיי? הוא מרגיש מה השדר, וכשאנחנו נבוא בשדר יותר נכון, בעיניי זה אחד מהדברים שיעירו את הילדים שלנו, יעירו את הנוער שלנו. אני אשמח לשמוע את דעתכם בנושא, אני אשמח לשמוע תגובות, אני אשמח שתכתבו לי איך אתם רואים את הדבר הזה. אם יש לכם רעיונות, אם יש לכם רצונות, אם יש לכם שאלות, כל דבר, תפנו אלינו. אנחנו כאן, אני הייתי איתי שאוליאן, המסך שבינינו, נתראה בפרק הבא.